בסדר, יש לך מוכן.
ספרתם לכם ממחרת השבת, מי מביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. הימים שבין פסח לשבועות נקראים ימי ספירת העומר. לא במקרה סיבב הקדוש ברוך הוא שיום העצמאות יחול בספירת העומר. והסיבה היא כי הספירה, כפי שקראנו, מתחילה ממחרת השבת. דהיינו, פסח נקרא שבת. למרות שיציאת מצרים הייתה ביום חמישי, לחג קוראים בלשון תורה שבת. כי הוספרתם לכם ממחרת השבת. ההסבר הוא כי כל מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, או הוא נותן אותה בשבת, או למתנה קוראים שבת. יציאת מצרים, אמרנו, הייתה ביום חמישי, אבל קוראים לה שבת. קבלת התורה היה ביום השבת, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. יריחו, העיר הראשונה שיהושע כובש, יום שבת היה, נאמר במדרש, בילקוט שמעוני. ולכן אמר יהושע, מה שבת קודש להשם, אף יריחו תהיה כולה קודש להשם. חזרנו הביתה, אי באייר, תשח"ט, היה ערב שבת קודש, פרשת קדושים. למניינם, סיום המנדט הבריטי היה ב-15 במאי 1948, בדיוק חצות ליל, שבת קודש. כי כל מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, חופש, תורה וארץ ישראל, למתנה קוראים שבת או נותנים אותה בשבת. כי שבת זה קרדיט. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ביום שישי, אחרי הצהריים, לקראת שבת. שבת זה קרדיט. אז כל מתנה טובה רוצה הקדוש ברוך הוא שנבין, קיבלנו קרדיט. וכשמקבלים קרדיט, צריך להראות שראויים לאותה קרדיט. שיודעים לשמור עליה, אחרת מאבדים אותה. המפתח הראשון שאיתו אפשר לשמור כל דבר, או חס וחלילה לאבד כל דבר, וזה לא משנה מה. וזה לא משנה עם מי, ציבור או יחיד. המפתח הראשון לכל דבר זה איך מסתכלים על מה שקורה, איך מסתכלים על מה שמקבלים. כשיודעים מסתכל כמו שצריך, הכל נראה אחרת. כשאת זה לא יודעים, מאבדים את הכל. וזה מתחיל מבריאת העולם. חטא אדם הראשון מתחיל, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. חטא העגל מתחיל, וירא העם כי בושש משה לבוא. ולמרות חטא העגל, נורא והיום, עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא סולח, מוכן לסלוח. על דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח. וזה, אם לא יודעים להסתכל כמו שצריך על ארץ ישראל. על זה אין סליחה. אחר חטא העגל, הקדוש ברוך הוא נותן עוד הזדמנות, שולחים את נשיאי העדה לארץ ישראל, והמטרה של השליחות הוא ראיתם את הארץ. וכשהם לא ידעו לראות את הארץ, אומרת התורה בקטע השני, בפרשת שלח, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי, ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים, ובמדבר, והינסו אותי זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראוה. את ארץ ישראל, אם לא יודעים להסתכל עליה כמו שצריך, לזה אין תשובה. פה הקדוש ברוך הוא לא סולח. ולכן, הואיל ואנחנו נמצאים סמוך ליום העצמאות, אז אני מבקש לנסות קצת לראות כמה שאפשר את ארץ ישראל כפי שהתורה וחז"ל רוצים שנראה, וכמובן דרך זה נבין איזה שמחה גדולה זה יום העצמאות, על מה צריך לשמוח, ואיך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. כדי לברר את העניין, נתחיל עם הפסוק בפרשת בו בקטע השלישי. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כבר כשקוראים את הפסוק, משהו פה לא ברור. ראשון הוא לכם? החודש הראשון זה תשרי. מה פתאום ניסני הראשון? מסביר הרמב"ן בקטע הרביעי, והטעם החודש הזה לכם ראש חודשים, שימנו אותו ישראל חודש ראשון, וממנו ימנו כל החודשים, שני ושלישי, עד תשלום השנה ב-12 חודש. למה? כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החודשים, יהיה הנס נזכר. ועל כן אין לחודשים שם בתורה. כדי לעשות קו, אין לחודשים שם בתורה, אלא יאמר בחודש השלישי. ואומר, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, נעלה הענן. ובחודש השביעי, באחד לחודש. וכן כולם. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת, במנותינו ממנו, אחד בשבת, שני בשבת, רביעי בשבת, כדי לזכור את השבת כל הזמן, כך הזכירה ביציאת מצרים, במנותינו, החודש הראשון, החודש השני והשלישי, לגאולתנו. שאין המניין הזה לשנה. שהרי תחילת שנותינו בתשרי, בכתיב חג האסיף, תקופת השנה, והיא בצאת השנה. אז אם כן, כשנקרא לחודש ניסן ראשון, ולתשרי שביעי, פתרונו ההסבר הוא ראשון לגאולה, שביעי לגאולה וכך הלאה. לכן ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אני מדלק כמה שורות, כל זה היה עד שיצאנו לגלות בבל. אבל כאשר עלינו מבבל, ונתקיים מה שאמר הכתוב, לא יאמר אותך ישם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי ישם אשר אלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרוא החודשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו, ומשם העלנו השם יתברך. והשמות ניסן, יר וזולתם, שמות פרסיים, לא ימצא רק בספרי נביאי בבל, עזרא ונחמיה, ובמגילת אסתר. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, פשוט וברור, יש מצווה מהתורה לספור חודשים, ולא לתת להם שמות. וכל זה היה עד גלות בבל. כשחזרנו מהגלות, רצינו להודות הקדוש ברוך הוא שהוא גאל אותנו, הבאנו איתנו את שמות החודשים מבבל. זהו, זה הרמב"ן. ודברי הרמב"ן מאוד קשים. כי מצאנו בתורה פעמיים לפני חורבן הבית, שמות לחודשים. פעם אחת בקטע החמישי, ששלמה מתחיל לבנות את בית המקדש, נאמר, ויהי ב-80 שנה וארבעה מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית, כדי לעשות קו בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויהי בן הבית להשם. החודש השני נקרא אצלנו היום באיזה שם אייר, זה החודש שלנו, נקרא בלשון הנביא, זיו. אותו דבר ששלמה גמר לבנות את הבית בקטע השישי. אז הקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי מטרות, נשיאי אבות בני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד ציון, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים, בחג, הוא החודש השביעי. החודש השביעי אצלנו נקרא תשרי, בלשון הנביא נקרא איתנים. והשאלה היא, מדוע שלמה עובר על דין תורה ונותן שמות לחודשים, כאשר אנחנו מחויבים לספור ולא לתת שמות? התשובה היא, אם נבין מה פירוש המילה זיו, נבין איזה דבר חכם וגדול עשה שלמה המלך. זיו, בדרך כלל רגילים להסביר מה זה? אור, אבל זה לא נכון. כי גם הפלורסנט נותן אור. ולפלורוסנט או לחשמל לא קוראים זיו. השמש מאירה את הארץ, לא קוראים לזיו. אז מה זה זיו? זה משהו לגמרי אחר. זיו זו מילה שאנחנו מזכירים כל יום בתפילה. איפה? בהובה לציון. נאמר בקטע השביעי, קדוש 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. אז דבר ראשון מסבירים למה אומרים שלוש פעמים קדוש קדוש קדוש. א', קדיש בשמי מרומה הילה בית שכינתי, קדוש ברוך הוא קדוש בשמיים. ב', קדיש על הארה עובד גבורתי, הוא קדוש פה על הארץ. וג', קדיש לעלם ולעלמי עולמיה, קדוש ברוך הוא קדוש בכל העולמות. עכשיו מה פירוש מלוך על הארץ כבודו? בא תרגום ואומר בשורה האחרונה כדי לעשות קו בקטע השביעי, מליה כל ארה זיו עיקרי. זאת אומרת, פירוש של המילה זיו זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? עברית פשוטה. מה הכוונה? זיו זה אור, נכון, אבל לא סתם אור. אור שמתגלה מתוך הטבע. ואני אסביר את זה. הנה, למשל, שבת. מה זה שבת? אצל אומות העולם זה ויקנד, זה ברייק. אצלנו זה נשמה יתרה, זה יום של לימוד, התבוננות. יותר מזה, יהודי בא לשבע ברכות ביום חמישי. הוא פנים חדשות, הוא לא היה בחתונה, כולם שמחים איתו. בשבת הוא בא עוד פעם, הוא עוד פעם פנים חדשות. איך יכול להיות? כי הפנים של כולנו בשבת הם לא אותם הפנים של אמצע השבוע. ויברך אלוקים את יום השביעי במה ברכו? במאור פניו של אדם. אינו דומה פניו של אדם בשבת לפניו של אדם באמצע השבוע. אז כשאני עומד ליד הריבים ומסתכל על הפנים שלי בשבת, וזה בדיוק אותו דבר כמו באמצע השבוע, טוב, יש לי בעיה, אני לא רואה את האור. אבל מי שמסתכל על אדם גדול באמצע השבוע ורואה אותו בשבת, הוא רואה באמת פנים חדשות. זאת אומרת, שבת זה בעצם יום שבו כבוד הקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך הטבע. לא יעזור כלום. הדגים של אמא והעופות והבשר והכל בשבת, יש לזה תמיד טעם אחר אם עושים את זה באמצע השבוע. אין מה לעשות. למה? זה לא אותו דבר? זה אותו דבר, אבל שבת נותנת לכל דבר טעם אחר, צורה אחרת. ולכן מעניין מאוד, בבית המקדש, הלוויים היו שרים כל יום שיר של יום, אנחנו מכירים את זה. בשבת, בבוקר שרו מזמור שיר ליום השבת, ושהקריבו קורבן מוסף, מה היו שרים נאמר למעלה בקטע השמיני, בצד שמאל, למעלה למעלה, במוספי דשבתא, מה היו אומרים? אמר רב ענן ברב, אמר רב, עזיב לך. פילי פעים. מה זה עזיב לך? זוהי שירת האזינו. ולמה קוראים לה עזיב לך? כי מחלקים את שירת האזינו לשבעה חלקים, והראשי התיבות של כל חלק, האות הראשונה, יוצר את הראשי תיבות עזיב לך. הנה, מסבירים התוספות. איי. האזינו השמיים והארץ, זין זכור ימות עולם, יוד ירקידהו, וו ויר, למד לולי, כף כי אני. ראשי תיבות. מה זאת אומרת? מסביר המהרש"א בקטע התשיעי, ולסימן טוב חילקו פרשת האזינו לשבעה חלקים, וכך גם מחלקים את זה שעולים לתורה בפרשת האזינו בדיוק בצורה הזאת, בראשי תיבות עזיב לך, ששיר של שבת יש לו זיו, דהיינו מפי משה שקרן אור פניו, ותרגומו זיו. פילי פלאים. אומר פה המהרש"א דבר נפלא. מה ששרים בשבת בזמן מוסף, מה שרים? עזיב לך. שירת האזינו. כי בשבת באמת אפשר לראות אור שבא מתוך הטבע. דוגמה לכך, משה רבינו. היה לו פרצוף בדיוק כמו לכולם. כל אחד יש לו את הפנים, אותו סיסטם. גם למשה היה. רק יום אחד פתאום, איך אומרת התורה, וירא העם כי קרן אור פני משה. פתאום יוצא לו איזה אור, קרני אור מהפנים. זה נקרא אור שבא מתוך הטבע. הפנים זה דבר טבעי, אור יוצא מזה. אז התרגום מתרגם כי קרן אור פני משה, קרן זיו. זאת אומרת, זיו זה אור שבא מתוך הטבע. אם כך, נלך צעד קדימה. כשיצאנו ממצרים, בחודש הראשון, כך נקרא החודש הזה, היה חודש מלא ניסים. יציאת מצרים, קריעת ים סוף. עם ניסים אי אפשר לקבל תורה. אי אפשר לקבל תורה עם ניסים. התורה ניתנה לבני אדם נורמליים. אדם קם בבוקר, מתפלל, אוכל, נח, מטייל, צוחק, עובד, רץ, ועם הכל מכניס תורה, מחבר את הכל לתורה. לכן, כדי לקבל תורה, צריך חודש נורמלי, בלי ניסים. זה החודש השני. חודש בלי ניסים. וכשחיים חיים נורמליים, ומבינים שגם החיים הנורמליים מלאים בניסים, עכשיו אפשר לקבל תורה. אומר שלמה המלך, לחודש הנורמלי הזה, שבא אחרי יציאת מצרים, שזה החודש השני, אני רוצה לתת לו שם, כדי שכל אחד יבין מה המיוחד בחודש הזה. החודש הזה נקרא זיו. בחודש הזה לנו יש יכולת לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע, מתוך היום יום. ואומר שלמה, אני אעשה את זה מאוד פרקטי. אני בחודש הזה יתחיל לבנות את בית המקדש. מה זה בית מקדש? זה בית. קצת גדול, אולי קטן. נראה יפה, פחות יפה, כל אחד איך שהוא רוצה. בית פה על כדור הארץ, על הרצפה. אבל כל מי שיבוא לבית הזה, מה הוא יראה? אומרת המשנה בקטע העשירי, באבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הסריח בשר הקודש מעולם, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, לא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, לא קיבוע גשמים את אש של עצי המערכה, לא ניצחה הרוח את עמוד האשן, בחורף היה רוח, עמוד השנה לא ישר, לא נמצא פסול בעומר בשתי הלחם ולחם הפנים, עומדים צופים, משתחווים רווחים, לא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים. זאת אומרת, מקום פה על הארץ, שמי שבא לשם רואה אור שבא מתוך הטבע. פשוט רואה נס מתוך הטבע. אין זבוב בבית המקדש, זה לא נס, שיש כל כך הרבה דם ובשר. עולה עמוד השן והרוח לא מזיזה אותו. לא צפוף, אין נחש, אין הקרב שמזיק בירושלים. זה אור שבא מתוך הטבע. אומר שלמה, אם את זה תזכרו ותבינו, שמה שאתם רואים בירושלים קיים בעצם בכל ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום שבו מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל זה מקום שבו מתגלה זיוו של הקדוש ברוך הוא. אור שבא מתוך הטבע. ומי שאת זה לא יודע לראות, ומי שאת זה לא מבין, לא יראה את הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא. פילי פלאים, איך נאמר בקטע השני? ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה זה וימלא כבוד השם? מה זה כבוד השם? מלוא כל הארץ כבודו, מה זאת אומרת? מעלה כל ערה, זיו יקרי. אז זיו, אור מתוך הטבע מתגלה בכל הארץ. עד כדי כך, אומר החתם סופר, בחידושים במסכת סוכה, בסוף המסכת, יש מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל, מה יעשה אדם כל יום? רבי שמעון בר יוחאי אומר, והגית בו יומם ולילה ללמוד תורה נונסטופ, כל הזמן. מה אומר רבי ישמעאל? ואספת בגניך. אומר על זה החתם סופר בקטע 11. ורבי ישמעאל נמי לא אמר, ואספת בגניך אלא בארץ ישראל. ורוב ישראל שרויים שהעבודה, גוף המצווה, משום ארץ ישראל, להוציא פירותיה הקדושים. ועל זה צוותה התורה ואספת בגניך. בועז זורה גורן שעורים הלילה, משום מצווה. וכאילו תאמר, לא אניח תפילין, מפני שאני עוסק בתורה, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, אני לא מניח תפילין כי אני לומד תורה. אותו דבר, החנמי, לא יאמר, לא אסוף דגני מפני עסק התורה, ואפשר אפילו שאר אומנויות שיש בהם יישוב העולם הכל בכלל מצווה. זאת אומרת, יהודי בארץ ישראל קם בבוקר, הולך לעבודה, רופא, עורך דין, איש עסקים, מנקה רחובות, צובע בתים, לא משנה איזה עבודה, הכל זה מצווה. כי בארץ ישראל, בכל עבודה, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של ארץ ישראל. יותר מזה. אומר לנו רב לזר בן אורקינוס בפרקי דרב לזר בקטע ה-12. יצא יעקב לחוץ לארץ. ביקש לעבר את השנה לחוץ לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, אין לך רשות לעבר את השנה בחוץ לארץ. הרי יצחק אביך הוא יעבר את השנה בארץ. שנאמר והיה אלוהים אל יעקב, עוד אבוא מפדן ארם ויברך אותו. למה עוד? מה זה המילה עוד? שפעם ראשונה נגלה עליו ומנעו מלעבר את השנה בחוץ לארץ. וכשבא לארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, קום, עבר את השנה. שנאמר והיה אלוהים אל יעקב עוד, ויברך אותו על שנכנס בסוד העיבור. מכאן אמרו, כדי לעשות קו, אפילו צדיקים וחכמים בחוץ לארץ, ורואה צון ובקר בארץ, כמה פארמרס, שפרס, רואה צון, אין מעברים את השנה אלא על ידי רועי צאן ובקר. אפילו נביאים בחוץ לארץ והדיוטים בארץ ישראל אין מעברים את השנה אלא על ידי הדיוטים שבארץ. זאת אומרת, אומרים לנו חז"ל, ישבו 20 מיליון יהודים בחוץ לארץ, יגורו בשכונות, יחיו ביחד, ובארץ ישראל יהיו 10 יהודים. היהודים שבארץ ישראל נקראים ציבור. היהודים שבחוץ לארץ לעולם לא ייקראו בשם ציבור, אלא יחידים. בחוץ לארץ קוראים לנו שארית יוסף, בני אפרים, בני שורון, ישראל, יעקב. מעולם לא קוראים ליהודים בחוץ לארץ עם ישראל. עם זה רק בארץ ישראל. לכן העונש הכי גדול שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לעם ישראל, זה לזרוק אותו מהארץ. כי לזרוק את עם ישראל מארץ ישראל, פירוש הדבר, לקחת לנו את התואר, את הטייטל, עם ישראל. בגלות אנחנו נקראים סה פזורה ישראל, לא עם. לכן זה הסיבה, למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש את עם ישראל בארץ? מגיע עונש מכות, מכות, וזהו. כי העונש הכי גדול זה לקחת לנו את השם עם. ציבור זה רק בארץ ישראל. יהיו נביאים בחוץ לארץ, ויהיו 10 מנקי רחובות בארץ, שבאים בין מנחה למעריב ללמוד אין יעקב בבית כנסת או כמה משניות, הם יכולים לעבר שנה, הם נקראים ציבור. זאת ארץ ישראל. ועד כדי כך, שבתוכחה נאמר, כשהקדוש ברוך הוא זורק את עם ישראל מארצו אותנו, נאמר בקטע ה-13, והשימותי אני את הארץ. זו מידה טובה, שלא יהיו ישראל אומרים, הועיל וגלינו מארצנו, עכשיו האויבים באים ומוצאים עליה נחת רוח. אז לכן כתוב, ושממו עליה אויביכם, היושבים בה, אף האויבים הבאים אחרי כן לא ימצאו עליה נחת רוח. קחו כל עם בעולם, קחו את הצרפתים, כבשו את מה שכבשו, זה נקרא צרפת, או האנגלים או האמריקאים. פעם ישבו שם עמים אחרים, זה לא מעניין את אף אחד. ממש לא. יש מקום אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, בעולם קוראים לו ארץ ישראל. ארץ ישראל רוצה לחבק רק אותנו, עם ישראל, לא אף אחד אחר. כל עם אחר שיבוא לארץ 100 שנה, עוד קצת, החוצה, אף אחד לא יצליח לתקוע בדגל, אף אחד לא יצליח להצמיח במשהו. ארץ ישראל מחכה גם בשנות הגלות הארוכות רק לנו, כדי להראות לנו, זה העונש הכי גדול שיש, לאבד את השם עם ישראל, כי זה אפשר לקבל רק בארץ ישראל. וחסד שהקדוש ברוך הוא עשה, שהחזיר אותנו הביתה, זה לבד סיבה להודות ולהלל, שהוא נתן לנו בחזרה את התואר עם ישראל. אבל לא רק זה, הוא נתן לנו עם זה עוד הרבה הרבה בונוסים. הנה בקטע 14, הגמרא בסנהדרין, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, ופירייכם תישאו לעמי ישראל. מה זאת אומרת? אין לך קץ מגולה מזה. אומר המהרש"א בקטע ה-15, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל, כל זמן שאין ישראל על אדמתם כדי לעשות קו, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה. אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זהו קץ מגולה, שקרוב לבוא זמן הגאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם, שארץ ישראל מתחילה לתת את הפירות כמו שהיא יודעת לתת, עם הטעם הנפלא, עם הצורה הנהדרת. זה קץ, זה סימן, קץ מגולה, שקרוב לבוא זמן הגאולה. וזה הסיבה שבברכה מעין שלוש בעל המחיה, אנחנו אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. מסביר על זה הבך, על הטור בקטע ה-16. ועל כן מיכה שאנו מכניסים בברכה זו, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומתארתה ונשבע מטובתה. כשאוכלים איזה עגבנייה טובה בארץ, איזה מלפפון טוב, אז ביחד איתו אוכלים קצת קדושת הארץ. מקבלים איזה אנטיביוטיקה מיוחדת. פשוט מדהים, לא זוכרים, אמרתי לכם זה בשבוע שעבר או לא. יצא לי בכל המועד להיות בגוש קטיף. לא כזה טיול מכוניות, אלא לשבת עם התושבים שם. להיות איתם, להיות בחממות, וכמה וכמה יישובים. יצאנו כל המשפחה לראות. פשוט דמעות היו לי בעיניים. נכנסים לאיזשהו חממה, מה זה? חול ים, חול ים, מה עושים על חול ים? ילדים משחקים, חול ים, מקבלים רשות, דונם, שמים איזה אוהל מפלסטיק, לפעמים קצת בד מסביב, וזורים גרעיני עגבניות, מלפפונים, בשטח של דונם אדמה בדרך כלל יוצא שני טון של עגבניות. שם יוצא שש טון. בדרך כלל שזורים עגבניות מלפפונים, אחרי שמוספים את כל הפירות, מחכים כמה שבועות, זורים עוד פעם. שם, אחרי שאוספים את מה שגדל, לוקחים ענף מכל הענפים שיש מסביב, מרימים אותו לאוויר עם חוט, קושרים אותו לאיזה ברזל למעלה, שבוע אחרי זה בום, הכל מלא עוד פעם עגבניות. רואים את האבא בקצה הערוגה, מוריד עגבניות מתוקות, פילי פלאים, ואת הבן בקצה השני בודק את העגבניות הירוקות שכבר צמחו בסיבוב השני. אפשר לראות עם העיניים מה זה וניגש חורש בקוצר. ואז בא בעל הערוגה ואומר, אתם רואים? זה חול ים. אז מה רואים? שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מחול הים. והערבים קוראים לקרקע הזאת אדמה מקוללת. והם אומרים, אנחנו יודעים, אם אתם תצאו מפה, לנו זה לא יצמח כך. גם אם זה יישאר, זה לא יצמח כך. אז מי שחי בצורה כזאת, יכול להמשיך לבנות הלאה. ובונים הלאה. איך נאמר? אמרנו הרבה פעמים, שלושה דברים קרו פעם, צריך להרגיש שזה קורה עכשיו. זוכרים? פעם אחת שדיברנו לפני כמה שבועות, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. פעם נוספת נדבר בעוד כמה שבועות, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, קבלת התורה. ואיפה עוד פעם? ארץ ישראל, בקטע ה-17. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, הוא נתנה לך. אומר רש"י, הוא נתנה לך, תהי בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. ארץ ישראל ניתנת כל יום מחדש. באותה מידה היא גם יכולה חס וחלילה להילקח כל יום מחדש. זה לא כי הייתי אתמול אני היום. אתמול זה אתמול והיום זה סיפור חדש. זאת ארץ ישראל. ולכן, בקבינט, מכירים את הקבינט של הקדוש ברוך הוא, שם החליטו למעלה, שחזקיהו המלך צריך למות תוך שעה. שולחים את מזכיר הממשלה, ממשלת שמיים. מי זה? ישעיהו הנביא. הוא מקבל נבואה כדי להעביר אותה. והוא בא לחזקיהו המלך ואומר לו, הייתה החלטה למעלה, זהו, עוד שעה נגמר הכל. אומר חזקיהו המלך, יכול להיות שככה החליטו, אבל סבא שלי לימד אותי אחרת. כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אז אתה שומע, אולי החליטו, סבא שלי לימד אותי אחרת. וזה גם סבא שלו לימד אותו. והסבא של הסבא שלו. ולכן כולנו חיים היום בכוח הלימוד הזה. אז בואו ניפגש עוד קצת ונראה מה קורה. ישעיהו לא מספיק לצאת מהארמון. קדוש ברוך אומר לו, תחזור בחזרה. לך תגיד לנגיד עמי חזקיהו המלך שהוא יחיה עוד 15 שנה. מה צריך את זה? יותר מזה. בקבינט הממשלתי בשמיים החליטו שנינווה נהפכת. שלחו אז את מזכיר הממשלה, קוראים לו יונה הנביא, ואמרו לו, לך תגיד להם, זה נתהפך, הולך להתהפך. גויים. אמרו לו, יכול להיות שכך החליטו, אבל נראה, אולי אפשר לעשות משהו אחר. ואחרי 40 יום היא לא התהפכה. נו, אז אם בקבינט בשמיים החליטו שנינווה נהפכת, ושחזקיהו המלך ימות, וזה יתהפך, אז כשבשר ודם יושב באיזה קבינט, ומחליט מה שמחליט, אז אין פה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שהכל יכול להתהפך. אין קל וחומר כזה. זה לא ברור שהכל יכול להתהפך. בוא דרך יכול. אנחנו נמצאים בכניסה לשנת הנונחת של עצמאות ישראל. זוהי שנת החן, שעוסקים בחן, איך אנחנו אומרים כל פעם, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אומר הקדוש ברוך הוא בשנה הזאת, העבודה הגדולה זה למצוא חן. מה זה חן? מה זה אדם, איש, אישה שיש להם חן? זה אומר שהם יפים? לאו דווקא. זה לא חן, זה לא יופי חיצוני. חן זה איזשהו משהו שאין לזה תרגום באנגלית. זה איזשהו משהו מיוחד שרואים על הפנים. למי שיש, יש. למי שאין, אין. זה מתנה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. קוראים לכן. זה נקרא אור שבא מתוך הטבע. אנשים בעל חן הם הרבה יותר יפים מכאלה שיפים פיזית. כי חן זה משיכה פנימית, זה משהו לגמרי אחר. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חן וחסד ורחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. רק צריך להתחיל מההתחלה. שים שלום, טובה וברכה. דבר ראשון, שלום בינינו לבין עצמנו. זה המפתח. למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, צריך גם בעיני אדם. כל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. הרי כל המשמעות שלנו בארץ ישראל, שרק בארץ ישראל איך קוראים לנו? ציבור. מה זה ציבור? צדיקים, בינוניים ורשעים. יש וו החיבור, זה ציבור. אבל כשמורידים את וו החיבור, מה נשאר? צבר. מה זה צבר? זה לא טוב, זה דוקר. סברסים, קוראים להם צבר. מי שלא לוקח את זה, לוקח את זה עם היד, אי אפשר לקחת. דוקר. אנחנו לא צברים. אנחנו ציבור. וכשנבין את זה, אז נבין שזה המפתח לארץ ישראל. כל המשמעות שלנו זה להיות בארץ כציבור. אם אנחנו לא נמצאים בארץ כציבור, אני שמע צריך את הארץ. להיות יחידים, אפשר גם מחוץ לארץ. זה בדיוק כל הגלות. שבגלות הכל אולי יש, חוץ מדבר אחד. ציבור. כלל ישראל. אין דבר כזה בגלות. אז אם לא רוצים את זה בארץ, למה צריך את הארץ? אבל ככל שמתחברים אחד עם השני, גם הארץ מתחברת אלינו. זוהי שפה שזר לא מבין אותה. זוהי ארץ שמדברת בשפה שרק אנחנו יכולים להבין אותה. זוהי ארץ שיש לה עיניים, אין הארץ, ארץ שיש לה פה, ארץ שיש לה הכל, אבל את השפה רק אנחנו מבינים. זאת ארץ ישראל. זאת ארץ ישראל דורשת מאיתנו. הרבה פעמים עולה השאלה תמיד סביב יום העצמאות. למה יום הזיכרון צמוד ליום העצמאות? זה טוב ליהודים או רע ליהודים? זה טוב או לא טוב? יש אומרים זה לא טוב, איך אפשר? מה זה טלוויזיה? משנים את הצ'רנל, רגע בוכים, רגע רוקדים? למה עושים את זה בצמוד? האמת היא שבחזל כתוב לעשות את יום הזיכרון ויום העצמאות ביחד. במדרש, לקח טוב בתהילים, כתוב מפורש, בפרק כף. זה לא לפניכם, אומר את זה בעל פה. כתוב שמה, מעשה באב ובנו, שהיו מהלכים בדרך. נתייגע הבן, הבן כבר היה עייף, אמר לאביו, אבא, איכן המדינה? לשון חזל. הבן שואל את אבא, אבא, איכן המדינה? אמר לו, סימן זה יהיה בידך. אם ראית בית כברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. אם ראית בית כברות לפניך, הרי בכל עיר, הבית כברות נמצא בכניסה. אז זה לא דבר טכני. הנה, יש בית כברות, אתה עוד לא תכנסים לעיר. אם ראית בית כברות לפניך, אם ראית מסירות נפש, שזה בית הכברות מלא במסירות נפש, המדינה קרובה לפניך. קדוש ברוך הוא, אוהו, כמה מסירות נפש, כל אחד פה ראה. אנחנו רוצים כבר את המדינה. לא שתהיה קרובה, שתהיה איתנו ואנחנו איתה. זה הזכות שלנו היום לתבוע מהקדוש ברוך הוא. זכות מלאה. והוא יענה לנו, אין בעיה. רק אל תשכחו, אתם בשנת החן של המדינה שאותה אתם רוצים. כמה שיותר תשתדלו למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. כמה שיותר תרצו חן וחסד ורחמים. כך תהיה המדינה יותר קרובה. זה מה שחזל באים ללמד אותנו. ארץ ישראל, לא רק הפירות, זה אנטיביוטיקה על הנשמה. הרבה יותר מזה. שולחים ילדים, בנים, בנות ללמוד בארץ. מה קורה להם אחרי שנה, שנתיים? חוזרים הביתה, על חלק מהם אפשר לברך מחיי המתים. באים לגמרי חדשים. איך קרה? מה קרה? מה למדו? בבא קמא? סנהדרין, קידושין, מה למדו? מה קרה להם? זה מה שהם עשו בישיבה כל היום. אז איך? זה האוויר, אוויר של ארץ ישראל. נושמים אוויר אחר. כל אחד יודע שיש אנשים שאומרים להם לעלות למעלה להרים, יש שם אוויר צח. זה בריא. בארץ ישראל, בכל מקום יש אוויר אחר. כבר יהודה הלוי דיבר על אוויר ארץ ישראל בשירים שלו. אז כשיש אוויר אחר, ושיש אנטיביוטיקה לנשמה דרך העגבנייה והמלפפון, והקדוש ברוך הוא מראה לנו את זיוו מתוך הטבע. ולכן פעמיים בחודש הזה, חודש זיו, הקדוש ברוך הוא הראה לנו black and white את אורו, אי בייר וכפחת בייר. מה שהוא רוצה מאיתנו, שנדע לשמר את המתנות האלה. אין גאולה בלי שמירה. אין גבורה בלי קדושה. זוכרים את שמשון? את אמא שלו? הנביא אומר, היא הייתה הכרה. בא אליה המלאך ואומר לה, היא נחערה ויולדת בן. כך אומר לה הנביא. תיזהרי מיין כל ההיריון, כל חייו, ינזיר אלוקים מבטן. למה חשוב להגיד שאימא של שמשון הייתה עקרה? מה זה רלוונטי? לאימא של שמשון היו 8 ילדים, או 9, ברוך השם כן ירבו. בתחילת ההיריון התשיעי, אומר להמלאך, גברת, הילד הזה אחר, הוא יהיה נזיר אלוקים מרחם, יהיה סיסטם אחר. למה לא? למה צריך להגיד שהוא היה מה? שהיא הייתה סליחה עקרה. אתם יודעים למה? כי בתנך יש הרבה עקרות. כל העקרות בתנך קראו את השמיים. התפללו, בכו, התפללו. חוץ מאחת, שלא התפללה פעם אחת לילד. מי זאת? אמא של שמשון. למה? היא לא רוצה ילדים? לא, היא לא רוצה. אתם יודעים למה? כי פלישתים מושלים בישראל. אז מה יותר טוב? תשאלו כל אמא. שחס וחלילה אין לילד, יש לה צער נורא והיום. או שאחר כך, אחרי כל כך הרבה שנים, ייוולד ילד, ואיזה בגיל 2-3, איזה פלישתי אחד יירה בו, והוא ימות. מה יותר מצער? אומרת אמא של שמשון, עדיף שכבר לא יהיה ילד. אומר לה הקדוש ברוך הוא, יהיה לך ילד. והילד הזה, הוא יושיע את ישראל. אבל אותו שמשון שמושיע את ישראל, מתי הוא נופל? שהוא שוכח שקדושה חייבת להיות מחוברת לגבורה. אין גבורה בלי קדושה. שהוא מגיע שם לדלילה, היא מדלדלת אותו. היא הופכת את השמש של שמשון ללילה, לחושך. אין גבורה בלי קדושה. לכן, פילי פלאים, מנהג ישראל כל לילה בספירת העומר, שגומרים לספור, נוהגים להגיד למנצח בנגינות מזמור שיר, ואנה בכוח. למה אומרים את זה? אתם יודעים למה? כי בכל אחד מהקטעים האלו יש 49 מילים. אז כל לילה לוקחים מילה מלמנצח בנגינות מזמור שיר, מילה אחת מיאנה בכוח, ומחברים את זה לאותו יום בספירת העומר. כמובן על פי הסוד, על פי הקבלה, אבל מאוד מעניין, בערב שבת קודש, זה ערב A, B, R, ספירת העומר זה 20 יום. הצירוף של שני המילים מלמנצח בנגינות ומיאנה בכוח זה ישמחו ושמרם. זאת אומרת, יום העצמאות זה יום של ישמחו. ביחד עם זה, שמרם. תן לנו הקדוש ברוך הוא את הכוח לשמור את זה. איך להכניס קדושה וטהרה? איך להתחבר אחד עם השני? להיות נושא חן בין אלוקים ואדם. לכן, פילי פלאים, נאמר בקטע 24, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. מועדי השם. למה כתוב אלה הם מועדיי? אומר הספורנו, אלה הם מועדיי. הם אותם המועדים שארצה בם. אני כבר קבעתי את הקלנדר, אומר הקדוש ברוך הוא. אצלי בקלנדר כתוב כבר לפני הרבה הרבה שנים. לא רק שתדבב בניסן זה פסח, ובב בסיוון זה שבועות, ותדבב בתשרי זה סוכות. בקלנדר שלי כתוב שאי באייר זה יום העצמאות, וכ"ח באייר זה יום ירושלים. מועדי השם, מה אני רוצה? שתקראו אותם מקראי קודש. אבל, אומר הספורנו, כאשר הם יהיו מקראי חול, ועסק בחיי שעה ותענוגות בני אדם בלבד, לא יהיו מועדי השם. אבל יהיו מועדכם, שנה נפשי. הקדוש ברוך הוא רוצה שנכניס לכל מועד קדושה. וכאן בחומר שעוסקים בארץ ישראל. זה הדרך שבה צריך לראות את הארץ. בכל המצבים צריך להודות, להלל ולשבח. את הקדוש ברוך הוא. שחזרנו בחזרה להיות עם, היינו יחידים כמעט 2,000 שנה, ולא רק זה, אנחנו רואים איך הארץ מחבקת אותנו. איך הארץ מוציאה את פירותיה. איך ב-57 שנה פשוט הכל התהפך. נהיינו אחד המעצמות הכי גדולות בעולם, בנשק, בטכנולוגיה, בחקלאות, בכל כך הרבה שטחים. אין דבר כזה בכל העולם. אז כשאת זה לא יודעים לראות, אז מה כן יודעים לראות? וכשאת זה יודעים לראות, אז באמת מבינים שכאשר יהודי קם בבוקר והוא שוטל בחול והכל צומח, אז ליד זה הוא בונה שכונה, ולשכונה קוראים שכונת אמונה. אני רואה בכל המועד, בונים. אני שואל איך בונים, מה בונים? זאת אומרת מה בונים? בונים, הולכים לגור פה. אבל מה קרה? מי החליט? זה הבעיה שלנו. אנחנו, גובה האמונה שלנו נגמר לפי העיתון. אחרי שהעיתון החליט, גם אנחנו החלטנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול להחליט, ואתם יכולים להפוך את מה שאני מחליט. תראו את נינווה, להבדיל. תראו את חזקיהו המלך. נו, אז הכל יכול להתהפך. זה העבודה שלנו. עוצמה, פאוור, בא עם עצמאות, עם חירות, והחירות היא דרך תורה ומצוות, ואחדות. איך כותב הרב קוק באחד המאמרים שלו, בתפרי צדיק ג', אומר את זה בעל פה, ישנם שני קבוצות, קבוצה אחת שנקראת חרדים, קבוצה אחת נקראת חילונים, כל אחד אומר, אני מהמחנה הזה, והחרדי, כלומר, מי שחושב את עצמו שהוא שייך למחנה שקוראים לו חרדים, מביט מלמעלה למטה על המחנה השני החופשיים, כל מה שנוגע לתיקון, חיפוש המעשים, תשובה, שייך למחנה השני, הוא ערום מהכל, והחופשי, זה שנשמע, עומד בשמו המודרני חופשי, חושב, כל רעיון התשובה, זה נוסח חרדי, זה לא אני, זה הם הדתיים, הם יחזרו בתשובה. אז מה קורה? אין שום קומוניקיישן. ועוד, עיכוב שני, אינו קל מן הראשון, קיר של ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה. אנחנו ברזל, אבל לא שיבדיל בינינו, שיחבר אותנו. ברזל אומרים הקדמונים לראשי תיבות, בלעה, זיפ, ברזל, בלעה רחל, זלפה עליה, ברזל, האימהות, השבטים, הביחד. זה מה שנדרש מאיתנו. סימן יהיה בידך, אם ראית בית קברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. כשרואים את המסירות שמכוחה נוצרו אותם הקברים, אנחנו מבינים, המדינה קרובה. קרובה לא רק כפי שהיא נראית היום, הרבה יותר טוב, הרבה יותר נפלא. במסירות הזאת, לביחד, לאיש לרעהו יעזורו, המסירות הזאת להסיר את המחיצות, ובאמת כמה שיותר לגלות קדושה וטהרה בחיים שלנו, אז מכוח זה נזכה לא רק למה שיש היום, להרבה יותר מזה. להופרץ את הים הווקד מצפון הוונגבה, ונזכה במהרה ויתקיים בנו, ותוליכנו במהרה קוממיות לארצנו. נזכור.